שלום. שומעים? שומעים? עכשיו? נו. שומעים? לא, שומעים. עכשיו? בסדר. טוב, אנחנו נעסוק בשני נושאים שהם גם נושאים נפרדים, אבל עמודים מחוברים מאוד זה בזה. העובדה שזה שני נושאים זה נותן לנו יתרון. השיעור מחולק, כמו שנראה גם בדף, לשני חלקים שונים, ונעסוק בתחילה אך ורק בשאלה של תנאי עד מות האישה. למעשה מה שכתוב בגמרא בדף ב' לכדתניא, הרי זה כריתך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה כריתות, 30 יום הרי זה כריתות. והדבר הזה נלמד או מהמילה כריתות או מכרת כריתות. אנחנו לומדים את הדבר הזה, תכף נעמוד על טבעו, ורק נאמר שמול הברייתא הזאת אז קיימת לנו תוספתא שנראה על פניו שחולקת, רק נצטרך לראות במה בדיוק היא חולקת. בתוספתא בגיטין פרק הלכה י"א, מחייה לפניכם, כתוב, הרי זה כיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, על מנת שלא תשתי יין לעולם, אינו גט. פשטות הדברים, אני לא אומר שזה הפירוש למסקנה, אבל פשטות הדברים אינו גט, שמא תלך ושמא תשתה. כלומר, משמעות השמא שזוהי רק גזירה, אני חושש שהיא תחלל את הגט. ככה משמע, אבל משמע שמצד עצמו, הביטוי שלא תלכי לבית אביך לעולם איננו סיבה, איננו פגימה בכריתות, וגם לא על מנת שלא תשתי יין לעולם. על מנת שלא תלכי לבית אביך מכאן ועד 30 יום, על מנת שלא תשתי מכאן ועד 30 יום, הרי זה גט ואינו חושש שמא תלך ותשתה. הרי זה כיתך על מנת שלא תעלי באילן זה, ועל מנת שלא תעלי בחוטר זה. מקצץ העילה נסתר הכותל, הרי זה גט. על מנת שתעלי באילן, טוב, זה כבר לא כשקולנו, הבבה הזאת מספיק לנו החלקים האלה. מסתבר שאת התוספתא ניתן להבין בשתי צורות, וכל אחת בשתי הצורות חולקת על מה שמקובל אצלנו בגמרא שלנו, וכל אחת חולקת מכיוון אחר, צורה אחת להחמיר וצורה אחת להקל. נבהיר את הדברים, ואני אביא קודם כל את דברי הרשב"א בשיטת רבי עקיבא. נענה רבי עקיבא ואמר, שם בסיפור עם ארבעת הזקנים, הוא אומר, הרי שנישאה לאיש ו... ילדה ממנו בנים, ובסופו של דבר נתגרשה ממנו, או שמת, ונישאה לאותו איש שנאסרה עליו. בעצם עולה מכאן, אומר רבי עקיבא, נקרא אולי דבריו, בעמוד הקודם נענה רבי עקיבא, ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק, והיו לה בנים, ונתערמלה ונתגרשה, ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו, לא נוצא גט בתל ובני הממזרים, על המטע שאין זה כריתות. לא ברור בדיוק מה היקף דבריו של רבי עקיבא. הגמרא באמת שואלת, לכאורה הדבר הזה לא קשור, קשור לא רק לתנאי של על מנת שלא תנסי לפלוני במשנתנו. אלא מה עשה הדבר הזה נכון בכל תנאי. כן, גם על מנת שלא תשתי יין. כן, והלכה ונישאה למישהו ונתערמלה ונתגרשה ואחר כך שתתה יין. אז מה, תגיד בכל תנאי שאין זה כריתות? אמ מכל מקום, הרשב"א מביא את ההלכה הזאת של רבי עקיבא בעניין אחר, והוא מביא את זה לגבי גזירות רבנן בשאלה שאדם אומר לאישה על מנת שלא תשתי יין, נגיד שמקביל זמן, על מנת שלא תשתי יין 10 שנים, והשאלה היא מותרת להינשא לפני שעוברות 10 שנים מהנחה שלא תשתי יין, או שאני חושש שתשתי יין ולכן אני מתיר לה להינשא רק אחרי 10 שנים שעבר הזמן. זה מחלוקת, מחלוקת בין מה שנקרא בין שתי ישיבות, ישיבת סורה, מה שקוראים שבת המקסיה, וישיבת אומבדיטה. הוא אומר שרבו המתירים, מכל מקום מביא את שיטת רבי גאון ורבינו חננאל, אולי גם שיטת רשי, לדעתו, לא לעסוק בזה כרגע. ואומר, ויש מחמירים לומר שבכל התנאים אסורה להינשא עד שיתקיים התנאי, אפילו בשב אל תעשה. ואפילו בידה. כגון על מנת שלא תשתי יין 30 יום, שאין מתירים אותה להינשא עד 30 יום. אם נישאת, לא תצא. יש גם מי שאומר שכן תצא. ובסופו של דבר הוא אומר שהמעד האמרין, כאן הוא מביא את רבי עקיבא, הרי שהלכה הזו ונישאת לאחד מן השוק, להתעלמנה, ועברה ונישאת לזה שנאסרה עליו. כתוב, ועברה ונישאת לזה שנאסרה עליו. משמע, היא עשתה פה עבירה, רק שנישאת לזה שנאסרה עליו. משמע, שכשנישאה לראשון, היא לא עברה עבירה. היה מותר לה להינשא לראשון. ואנחנו יכולנו להניח שהיא לא תנסה לשני. כמו כאן, אמרנו שמותר לה להינסה, ואנחנו מניחים שלא תשתי יין. לכאורה הוא רק נגד רבי גאון שמחמיר. הוא אומר, למה משום זה בנישואי שני שנאסרה עליו היא כעבירה, אבל בנישואי כמה לה כעבירה? אלא רק כמה, עברה על דת ונישאת לזה, אבל בנישואי ראשון עברה על דת, כמו שכתבתי לך. כלומר, מבאר הרשב"א על פי שיטת רבי גאון, הוא איננו סובר כמוהו, שוודאי גם כשנישאה לאחד מן השוק, גם כן עברה עבירה, אבל עברה על דת. עוברת על דת זה ביטוי של עברה על איסור רבנן. עולה אם כן לשיטת רבי גאון, שגם כשנישאה לראשון עוברת על איסור רבנן, אם נישאה לפני שעבר הזמן של התנאי. בואו, כדי שלא נסתבך, בואו נתרגם את התנאי של רבי עקיבא ליין, יהיה לנו יותר נוח, לא נצטרך לדבר על הראשון ועל השני וכל מיני כאלה דברים. ואם כן, כשאמר לאישה על מנת שלא תשתי יין 10 שנים, אז אני אומר, דעת רוב הפוסקים, וזוהי גם מסקנת הרשב"א, שמותר לה לכתחילה להינשא כבר עכשיו, ואנחנו מניחים שלא תשתי יין 10 שנים. שיטת רבי גאון ורבינו חננאל ועוד כמה ראשונים שאסור לה מדרבנן להינשא במשך 10 שנים שמא תשתי יין ובצורה כזאת תהפוך את נישואיה לניאוף ואת בניה לממזרים, לכן אנחנו לא מתירים לה להינשא, אבל הכל עדיין איסור דרבנן. לא מצאתי חבר לאגרא, אבל בכל אופן אגרא הוא שיטה חשובה שמסתמך על העניין הזה, והוא טוען על התוספתא שלנו, יש לכם במקורות, ואפשר דהתוספתא רבי עקיבאי דאמר אין זה כריתות כל זמן דקשיר לביטול התנאי, כמו שכתב הרב בשם אחרים. האחרים זה רבי גאון. לא מצאתי ברן ביטוי משכנע יותר מאשר ברשב"א, אבל בכל מקום הגרא למד ממנו ככה, והוא טוען שהתוספתא היא רבי עקיבא, והרי זה כתב על מנת שלא תשתי יין, בואו נגיד, על מנת שלא תלכי לבית אביך מכאן ועד 30 יום, על מנת שלא תשתי יין מכאן ועד 30 יום, הרי זה גט, אבל המשמעות היא, הרי זה גט רק לאחר 30 יום. כשאומר לה, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, על מנת שלא תשתי יין לעולם, אינו גט, בגלל שמא תלך ותשתה, זה לא גזירה. אולי היא תשתה וכך היא תחלל את התנאי ואין ממילא תבטל את הגט, אלא עצם העובדה שהיא יכולה ללכת ולשתות, זה הופך את הגט להיות גט שאין בו כריתות. עצם העובדה שהיא יכולה לשתות, זה הופך את זה להיות גט שאין לו כריתות, ואם כן הוא מבין את התוספת באמת כרבי עקיבא כאיסור דאורייתא, כלומר כאמירה שאין כאן גט, והדבר הזה איננו גט. ובאמת אם כן, אמנם הוא עצמו אומר את זה, אני הבאתי פה שורה אחת מהגרא כמו שמאוד מאוד קשה ללמוד גרא, אבל הגרא זה הוא גרא ארוך, אני הייתי את כולו. מה שטוען שם הגרא שבאמת לשיטת רבי עקיבא, כן, הגמרא שואלת על רבי עקיבא בסופו של דבר הרי שלך וניסית לאחד מהשוק לגמלה ומתגרשה וכולי, אי אחי בכול אתנאי דאל מאדם היא לא תמסי. רבי עקיבא הרי טוען כאן שאין זה קריטות, הוא טוען את זה רק שאמר לה על מנת שלא תמסי לפלוני. מדוע טוען רבי עקיבא זה לא קריטות? מכיוון שאם תנסה לאחד מן השוק ואחר כך תנסה לאותו פלוני, בטלו נישואיה עם האחד מן השוק, בטלו למפרע נישואיה עם אחד מן השוק. אז זה שואלת הגמרא, אז למה אתה צריך להגיד זה דווקא בעל מנת שלא תנסי לפלוני? תגיד זה בכל תנאי. הוא אומר את הגמרא, היינו פיכך על פי הגרא, נכון שכך פרחה הגמרא את רבי עקיבא, אבל זוהי דעתו של רבי עקיבא. ודעתו של רבי עקיבא באה לידי ביטוי כאן בתוספתא. פירוש הדברים, בואו כרגע נגיד את המסקנה מכל התסבוכת שאמרנו, על פי שיטת הגרא ברבי עקיבא ובתוספתא, ובכן כל תנאי של על מנת בעצם גורם לכך שלא תהיה קריטות עד שיסתיים זמנו של התנאי. כלומר, אדם אומר לאישה, הרי זה ייתן, כמובן מעכשיו, על מנת שלא תשתי יין 10 שנים, במשך 10 שנים יש כאן חיסרון בקריטות, חיסרון מדאורייתא בקריטות. מדוע? כיוון שהקריטות הזאת היא קריטות מותנה. קריטות חייבת להיות דבר מוחלט. שהאישה נחרטה ממנו. ואם הקריטה כאן היא קריטה כזו שכל רגע בעצם היא אמורה לחזור אליו, גם בהכוחה, כל רגע היא אמורה לחזור אליו על ידי שהיא תשתה יין, זה לא קריטות. מהעובדה שבפועל הקריטות הזאת לא קרתה ביניהם, שהרי ניתן לבטל אותה. משל למה על הרבה, למה שכתוב במפורש בירושה, אני לא הבאתי את זה במקומות. אבל כשאדם אומר לאישה, הרי זה גיתך ל30 יום, משמעות הדברים של 30 יום, את חוזרת להיות אשתי. עברתי והיום אין את אשתי, ומחר את אשתי, עברתי דוחה את זה מסיבה אחרת. הירושלמי טוען, זאת איננה קריטות. קריטות כזאת שלבחרת היא חוזרת אליו, זאת איננה קריטות, זה משלחה והיא חוזרת. כמו בגירושי שודאי, אתה שולח אותה, והיא חוזרת, כאן חוזרת בעל כוחה אחרי 30 יום, בגלל שהגט הוא כבר ל30 יום, או חוזרת כיוון ששתתה יין. זאת איננה קריטות, אני אומר שבשיטה הזאת, מבחינת ההיגיון שבה, היא נראית חזקה בו. כל עוד הקריטות הזאת רועדת, וכל עוד הקריטות הזאת אי אפשר להגיד שהבעל והאישה, הן נפרדו לחלוטין זה מזו, אז ממילא, יש כאן חיסרון בקריטות, והחיסרון הזה הוא מדאורייתא, וכאמור על פי הגרא זוהי גם שיטת התוספתא. אני לא מצאתי לו חבר, ונביא את התוספתא, ונביא את התוספתא כמו שהיא מובנת אצלנו, והיא נראית שחולקת על הגמרא שלנו מכיוון שני. כלומר, בעוד שהכיוון הראשון מה היה? ובעצם התוספתא מחמירה מן הברייתא שלנו. הברייתא שלנו טוענת שאין זה קריטות, רק אם אסר עליה לשתות יין כל ימי חייה. לדעת התוספתא, אין זו קריטות, כי אני אסר עליה ל10 שנים או ל30 יום. כמובן, זו קריטות אחרי 10 שנים. קריטות אחרי 30 יום. אבל עד 10 שנים או עד 30 יום זאת איננה קריטות, כיוון שהיא יכולה לחלל את התנאי וממילא לבטל את הגירוש. הרי על פי ההסבר המקובל של התוספתא, אם לא נלך כל מיני הסברים צדדיים, נראה שהתוספתא חולקת על הברייתא שלנו ומקילה יותר ממנו. ושוב נקרא את התוספתא, הרי זה כתך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, או על מנת שלא תשתי יין לעולם, שעל פי הברייתא דידן בכזה מקרה אינה כריתות, כיוון שאסר אותה לעולם, כאן בתוספת הכתוב אינו גט, שמה תלך ותשתה. כלומר, משמעות הדברים, אמנם זה לשון לא מקובל את אצלנו כתוב אינו גט, בלשון שלנו לא היינו אומרים אינו גט, אלא היינו אומרים אסורה להינשא. אבל על פנם נראה מתוספת שיש כאן איסור מדרבנן, כלומר שחכמים אוסרים עליה להינשא, שמה תלך ותשתה. זה נראה על פניו סותר את המשך התוספתא. כן, שכתוב, על מנת שלא תלכי לבית אביך מכאן ועד 30 יום, על מנת שלא תשתי יין מכאן ועד 30 יום, הרי זה גט, ואינו חושש שמא תלך ותשתה. אחר כך מתקשה הגרא. ובין מדוע ברישא אתה חושש שמא תלך ותשתה, ואילו בסיפא אתה לא חושש שמא תלך ותשתה. אבל על פניו נראה, שההסברה היא אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. כשאסר עליה להלכת ללכת לבית אביה 30 יום, לא, היא יודעת לספור, 30 יום היא תתפק ולא תלך לבית אביה. כשאסר עליה לא לשתות יין 30 יום, או בואו נגיד אפילו 10 שנים, זה מתחילה ספירה לאחור עד ליום שתוכל לשתות יין. אבל כשאסר את זה עליה לעולם, כאן אני אומר, עלולה לשכוח את זה, כאן אני אומר, עלול יצרה להתגבר עליה, ולכן את הדבר הזה אני עושה עליה כיוון שאני חושב שהיא תעשה את זה. מה שפעם אחת בתאים, בחיים תתאה ותעשה. אם זה זמן מוקצת, אין אני חושש. ככה נראה, אבל אז משמעות הדברים שהתוספתא כאמור חולקת על הסוגיה שלנו, וגם אם יתנה עליה תנאי לעולם, הדבר הזה אין פוגע בכריתות, כיוון שהתנאי הוא דבר חיצוני, כיוון ששתיית יין איננה קשורה לענייני אישות, אז בסדר. אז היא יודעת באופן עקרוני שאסור לה לשתות יין, והגט הוא גט, ואין כאן שום חיסרון בכריתות. שוב אני אומר, שתי אפשרויות בתוספתא, יותר נוחות לי מהברייתא דידן שבעצם כל הראשונים פוסקים אותה להלכה ולא פוסקים להלכה את התוספתא. הרבים סבורים שהתוספתא לא חולקת על הברייתא דידן, וכאן יש תירוצים שונים, אבל שנראים תירוצים קשים, אבל הראשונים פוסקים כמו הברייתא דידן, ואני אומר שוב, היא קצת יותר קשה מבחינתי. אני הייתי מעדיף, בואו נגיד באופן עקרוני, את שיטת התוספת על דיאגרם. יהיה לי מאוד הגיון. גט שניתן לחתן אותו על ידי כוס יין, זה לא גט שקורא. זה נשמע מאוד הגיון. אני מוכן להבין שתנאי זה דבר חיצוני, ואז הגט, בואו נגיד, קוראת לחלוטין, גם אם אמר לה, לעולם. במידה שאני תולה את זה, ו... שאלה אם אמר לעולם או לא אמר לעולם, אם לא אמר לעולם אז נפתרת מיד, הדבר הזה קצת קשה בעיניי. על אגב כמה וכמה, וזה אנחנו נקלה עוד מעט, שמותר לו להגביל אותם בזמן, גם בזמן לדעת רוב הפוסקים, מותר לו כשיטת הטור, מותר לו להגביל אותם בזמן גם ל-200 שנה וגם ל-1000 שנה. כן? ולך תחפש, כמו שהוא אומר, המשנה למלך, לך תחפש את סרח בת אשר, כדי לראות שאולי אפשר לחיות גם יותר באלף שנה, אני לא נראה את המקום של סרח בת אשר, אבל אם מגביל אותה לאיזשהו זמן כזה, שברור שלא תחיה, אז אתה אומר שהגט הזה הוא גט, ואילו כשאמר לה לעולם הגט הזה נט, כאן יש לנו איזשהו קושי, אנחנו נכנסים באיזשהו סנדוויץ' בין שני הסברים בתוספתא ששניהם מצד עצמם מתקבלים על הדעת. בכל אופן, מה ההסבר בתוספתא, מה ההסבר בברייתא שלנו, אני כרגע עוזב את התוספתא, מה ההסבר בברייתא שלנו? אז בכך נחלקו הראשונים. בעצם ניתן לומר שיטת כל הראשונים, או כמעט כל הראשונים, מול דברי הרמב״ם. הראשונים כולם הבינו שאם יש אפשרות שיום אחד לא תהיה אסורה מכל מיני סיבות שבאות, יום אחד היא לא תוכל לחלל את תנאה, די בכך שאם נגיע לכך שיום אחד היא לא תוכל לחלל את תנאה, כדי להגיד את הגט הזה בסופו של דבר שואף למצב מוחלט. נכון שגם היא נחשבת מגורשת גם במצבי הביניים שבו היא יכולה לחלל את תנאה, אבל לא אכפת לי שהיא יכולה לחלל את תנאה. התנאה הוא דבר חיצוני. העובדה שיום אחד אנחנו נגיע למצב בלתי הפיך שבו היא לא יכולה לחלל את תנאה, זה אומר שהגט הזה קיים את המשימה של כריתות. גט הזה לא חסר במשימה של כריתות, בעצם העובדה שאנחנו עשויים להגיע למצב שבו היא לא תוכל לחלל את תנאה. ניקח בתור דוגמה שאמר לה על מנת שלא תשתי את היין הזה. כן? עומד כאן בקבוק יין, והוא אמר לה על מנת שלא תשתי יין. גם אם הבקבוק יעמוד כאן לפנינו עכשיו, מונח לפנינו במשך 10 שנים, היא יכולה להיעשה. מכיוון שכל אומר על מנת כאומר מעכשיו, והוא גרש אותה מעכשיו, והיא לא שפתה דיין, בואו נעזור את גזירות רבנן, ובואו לא נלמד כמו רבי יהוד, נגיד שאני לא חושש שהיא תשתה את היין הזה, אז הכל בסדר. אין כאן קריטות, כיוון שהגט יכול להתבטל, ביטול חיצוני של הגט על ידי גורם אחר, איננו גם בקריטות. ובלבד שהגט נמצא בכוחו ועוצמתו, אכן מסוגל יום אחד לכרות את זה. וכיוון שיום אחד עשוי להיות שהיין הזה לא יהיה בעולם, כגון שמישהו ישתה אותו, כגון שהבקבוק יישבר והיין יישפך, ובכן הגט נמצא בעוצמה שהוא מסוגל במציאות מסוימת לכרות אותה מעליו לחלוטין, מספיק, זה הגט שלו. גם אם עכשיו היא נמצאת במציאות שהיא עשויה לבטל את הגט על ידי חילול תנאה, היא לא ביטלה את הגט, אינני חושש שהיא תבטל את הגט. הגט הוא בעל עוצמה שהוא מסוגל לכרות לחלוטין, זה מספיק. כלומר, אני חוזר ואומר, לדעת הראשונים החולקים על הרמב״ם, הראשונים חולקים על הרמב״ם, שהגט הזה אני אומר כאן שני דברים, אני צריך להניח שתי הנחות שיבהרו מדוע הגט הזה הוא טוב במקרה שהיין באמת יכול להישפך או שמישהו ישתה. מדוע הגט הזה הוא טוב? אני מניח שתי הנחות ואני חייב להניח את שתי הנחות. א', תנאי הוא דבר חיצוני, וממילא העובדה שהיא יכולה לחלל את התנאי ועל ידי כך לגרום שובר למפקע שלו היה גט, זה איננו פוגם בגירושים, בניגוד למה שאמרנו בשיטת רבי עקיבא. אני מניח הנחה נוספת, הגט צריך להיות בעל עוצמה, בעל כוח שהוא מסוגל לכרות. לגמרי הוא צריך להיות בעל עוצמה שהוא מסוגל לכרות לגמרי. והגט הזה מסוגל לכרות לגמרי. ואיזה יקרה? שבקבוק היה אני אשתתף או אשתתף. ואז התברר שבאמת השניים האלה קרותים לגמרי. העוצמה של הגט קיימת. הגירושים מצד עצמם לא נפגמים על ידי התנאי מהסיבות שאמרנו. הכל קשר ויש. אבל אם יש תנאי עד סוף ימי חייה, תוכן הגירושים הוא טוב. אמרנו, התנאי הוא דבר חיצוני. אבל כשאני מסתכל על הגט, אני אומר, הגט הזה הוא גט שאין לו עוצמה. הוא נוסע בהילוך שלישי, הוא לא נוסע בהילוך. למה? ולא גן שאי פעם מסוגל לכרוף אותה למצב בלתי אחר. הוא לא מסוגל לכרוף אותה למצב בלתי אחר. אחד משני הסברים. אנחנו אצלנו העלינו מזמנו בגט הפרובלמטי הזה של הרי את מגורשת ממני והיא את נשארת לכל אדם. מה הפשוט בגט הזה? אפשר להגיד, גט שאיננו מתאים, איננו דין. אחת האפשרויות שאלינו בעניין זה מדוע הגט הזה הוא גט, בגלל שבעצם הגט הזה לא לגמרי קורית אותה ממנו. למה? כי תמיד הוא יוכל לעשות את הלישה. מאוד שבגט שמתאים אותה למישהו ברגע שהיא תנסה לאותו פלמי, הוא כבר לא יוכל לעשות את הלישה. כן? כלומר, כבר יהיה כאן קליטות גמורה. אותו עיקרון קיים כאן לשיטת הראשונים החולקים על הרמב"ם. עכשיו בואו נסביר את שיטת הרמב"ם, וזה סיבוך נוסף שהוא עיקר הסיבוך שאני רוצה לעסוק בו בחלק הראשון של השיעור. הרמב"ם פוסק בפרק ח' הלכה י"א, שכחתי להביא רמב"ם, מישהו תן לי פה ולביא פה בשורה הראשונה. תודה רבה. כן. הרמב"ם פוסק בפרק ח', אני רוצה שנדייק בלשונו, הרי זה כדרך על מנת שלא תלכי לבית אביך 30 יום, הרי זה גט. שלא תלכי לבית אביך לעולם, אני מוגע שהרי זה כתות. לפיכך, שימו לב למילה לפיכך, האומר הרי זה כדרך על מנת שלא תאכלי בשר זה לעולם, שלא תשתי יין זה לעולם, יש פה גרסה, וזו גרסה של קץ, כל בפני הגרסה, איך גדר? אינו גט שאין זה כריתות. עד 30 יום, הרי זה גט. כלומר, הרמב״ם טוען שגם ביין זה אינו גט, למרות שבהחלט עשוי להיות שהיין ישפר. בהחלט עשוי להיות שהיין ישפר, ועל אחת כמה כמה בבשר, אתה לא יודע, בשר ברור שיש לו אורך חיים מוגבל, כן, שאומר לה, בני השלא תוכלי בשר, לא תוכלי בשר הזה לעולם, הרי ברור שהיא לא תוכלת בשר במשך שבועיים, הבשר הזה הוא לא דבר שבכלל ניתן לאכילה, ולמרות זאת הרמב״ם טוען כאן שאינו גט. נראה את הרב מאיכן הרמב״ם למד את זה, וזה די ברור ברמב״ם מאיכן הוא למד את זה, אבל התחבטו ראשונים בשיטת המדוע. מדוע שאומר הכל ימי חיי פלוני, פלוני עשוי למות ותחיה, אז נחשב גט, ואילו לגבי יין שעשוי להישפך, מדוע איננו נחשב גט? כאן בדבר הזה ניתן להעלות כנראה יותר מאפשרות אחת בהבנת שיטת הרמב"ם. אני אקרא דברי הרשב"א, שבזה בעצם הלכו כל הראשונים וגם כל האחרונים הלכו כאן בנושא הזה בעקבות הרשב"א, אני קורא את לשונו בעניין הזה, והוא אומר כך: אני קורא כאן את לשונו בדף כף א', זאת אומרת, גם אצלנו כאן הסוג קצת יותר בהירה מאלו. הרמב"ם ז"ל כתב שזה הלשון כצורתו, נראה מדבריו שאף לשון זה לא הווה קריטוס. ונראה שהוא ז"ל דעתו לומר. וכיוון שאמר לה לבית אביך, כיוון שהיא אסורה בו כל זמן שהוא של אביה, אף על פי שהיא מחרו אביה ניתרת בו, אפילו רק אין כריתות בתנועה, שהרי מה שנאסר שהוא של בית אביה לא הותר לה לעולם. ועכשיו כשמחרו האב, נדבר פה לא על שתיית יין אלא על בית או משנה, ועכשיו כשמחרו האב היא ניתרת בו, לא בבית אביה היא ניתרת אלא בבית נוכרי. ודוגמתו אמר לה על מנת שלא תאכל כיכר זה לעולם, איזה כריתות, אבל מי שנשרף הכיכר והלך לה. שהרי מכל מקום, כל שהיה הכיכר בעולם נאסרת בו. ואין זה כריתות בתנאו. אבל גם גרש נעריך בו בשעת הישמע, פה הלשון נראתה לי יותר מבוקדת, הבאתי אותה מכאן. מלשון הרשב"א, וגם לשון כל אלו שבאו בעקבותיו, שבעיקר הדבר הזה באמת עיקר במרא דשמיתא, הלא הוא בא למכתב מאליהו, ספר מאוד גדול שכולו עוסק בהלכות גיטין, ובעצם עכשיו עמוד השדרה של האחרונים בכל פסקי גיטין, עמוד השדרה לא במובן שלא חוקרים עליו, מבינים אותו, הם מתייחסים. אז שצריך להיות מצב שבו מחמת התנאי שלי מותר. צריך להיות מצב שבו יהיה מותר לה לעשות את מה שאני אמר בפניים. מה שלא תשתי יין הזה, שיהיה מותר לה לשתות את היין הזה. וכאן מעולם לא מותר לה לשתות את היין הזה. יש מצב שהיא לא יכולה לשתות אותו, כמו שהיה נשפט. אבל בסופו של דבר לא היה פה איזשהו היתר. לא התברר לגמרי מדוע אנחנו עוסקים את זה. או מה שאנחנו עוסקים. את העובדה שהיא לא תוכל לחלט את נאו, לא תוכל לעבור את נאו, וממילא יש גם כריתות גמורה. יוצא שיש מציאות שהגט מסוגל להביא אותנו מיני כריתות גמורה. אבל זאת שיטת הרשב"א, וכאמור כל אלו שבאו בעקבותיו, אנחנו נראה אפילו הקצנה מאוד של שיטת הרשב"א בשיטת המשנה למלך, נדבר את זה עוד מעט, והרעיון הוא שיש מצב שבו היא מותרת לעשות את הדבר שהוא עושה. כאמור, ביין זה היא לא מותרת לעשות את זה, אלא היא לא יכולה לעבור עליו. לא מספיק נתברר לי מה אכפת לי, הרי בסופו של דבר אם היא לא יכולה לעבור על התנאי, אז היא נכרתה ממנו לגמרי. וכאן אני רוצה לנסות להוסיף איזשהו נופך, ולא יודע איזה נופך טוב, אבל אנחנו נמצא בו לפחות 4 נפקא מינות. וננסה אולי ללמוד את הרמב״ם בדרך שונה. אינני רוצה לדבר כרגע על האפשרות אם היא יכולה לעבור על התנאי או לא יכולה לעבור על התנאי, אינני רוצה כרגע לדבר על האישה, אני רוצה להתמקד בגוף התנאי. התנאי מצד עצמו, די, אני מדבר כרגע על העוצמה של התנאי, אינני מדבר כרגע על העוצמה של הגט, אלא אני מדבר על העוצמה של התנאי. התנאי בא לעכב את הגט, והתנאי הזה, כל עוד הוא תנאי לעולם, מחמת עצמו. יכול להיות שהיא לא יכולה לחלל. אבל כל עוד התנאי מצד עצמו הוא תנאי לעולם, ואם כן יש לי כאן שתי חלויות, יש לי חלות של גירושין, ויש לי במקביל איזושהי חלות של טפיל, שמטפס על הגירושין האלה, וזה התנאי, ואומר, רגע, לא גירושין. מה? התנאי זה המציאות שמספקת את הגירושין, שמעמידה את הגירושין בספק. כל עוד התנאי הזה אין קץ לחייו, הדבר הזה מונע את הגירושין להיות גמורים. כלומר, בואו נגיד שאני שם את הגירושין והגובה של הגירושין הוא כזה, זה גובה הגירושין. והתנאי מגיע רק עד כאן, אבל אני אומר, הגירושין גמורים. אם גובה התנאי הוא כמו גובה הגירושים, הגירושים אינם גירושים שלמים, כיוון שיש כאן משהו שמתנגד. והדבר שמתנגד להם, גם מתנגד להם חלקית, אבל מתנגד להם, זה התנאי. ואינני רוצה להתרכז בשאלה האם היא יכולה לחלל או לא יכולה לחלל, ובשאלה אם הגירושים האלה יכולים להתבטל או לא יכולים להתבטל. אני רוצה להתרכז כרגע בישות התנאי, ולומר, תנאי כזה, עוצמתו כעוצמת הגירושים, והדבר הזה בעצם מחליש את הגירושים כדי שיהיה בהם. כלומר, נקודת המחלוקת שאני מעלה פה, הרשב"א מתעניין בשאלה האם הגירושין האלה יהיו גירושין או לא יהיו גירושין. ובשיטת הרמב״ם מוסיף הרשב"א, הם צריכים להיות גירושים כשהאישה חופשייה ויכולה לעבור על התנאי. אותי לא מעניין שהאישה חופשייה. אותי לא מעניין אם הגירושים האלה יכולים להתבטל או לא יכולים להתבטל. אני רוצה לדבר על משמעות התנאי כיישוב יהודי. אם משמעות התנאי שסופר את הגירושים היא משמעות נצח, דבר כזה הוא בעל עוצמה מספיק גדולה כדי לעקוב את הגירושים וכדי להגיד אלה גירושים בלי קליטות, כיוון שיש לך פה איזושהי ישות מקבילה שלא נותנת לך דוגמה. אני אנסה להסביר את הנפקמינות כדי שהדבר הזה יהיה יותר ברור, אבל אני באמת רוצה לראות כאן להערה לדעתי מאוד נחמדה, דברים שכותב גם הרב רבינוביץ' בספרו, והייתי רוצה לעשות את ההקבלה למה שאומר הרמב״ם לגבי מצוות החרטת עמי כנען ועמלק, מצוות עשה קוף פייזיין. רמב״ם שם מתחבט במצוות החרטת עמי כנען, והוא מדבר על כך שצריכים לדוף אותם ולהשמיד אותם. הוא אומר בסוף מצוות קוף פי זין, וכן עשינו עד אשר תמו ונחרטו על ידי דוד, ונתפזרו הנשארים ונתערבו בין האומות עד שלא נשאר להם שם. כן, זה לדעתו החרטה. החרטה זה לא דווקא לשחוט את כולם, אלא שיפסיקו להיות כנענים. אם נתפזרו בדרמות עד שלא נשאר מהם שם, זה נקרא גם לגבי עמלק. לדעתו זה נקרא תמחי זכר עמלק. ובכן וכן עשינו, מה השאלה עכשיו שעולה בפני הרמב״ם? ובכן אם הדבר הזה כבר נעשה בימי דוד, עולה מכאן שמצוות החרטת עמי כנען ומצוות החרטת עמלק היא מצווה לזמן מסוים. מצווה לזמן מוגבל, שהרי הנה היום עבר זמנה של מצוות החרטת עמי כנען ועבר זמנה של מצוות החרטת עמלק, שהרי אין עמלק ואין כנען, לשון אחרת נשפך היין, כן, כמו במקרה שלנו. אומר זה הרמב״ם כאן דבר מעניין וכדאי לדעת אותו, אומר ולא בעבור שנחרטו תהיה המצווה שנצטבנו בה להורגם אינה נוהגת לדורות, כמו שלא אמר במלחמת עמלק, אינה נוהגת לדורות, ואפילו אחר קלותם ועובדם. מפני שאלה המצוות אינם נקשרות בזמן ולא במקום מיוחד, כמו המצוות המיוחדות, או במצרים, אבל הן נקשרות בו כל זמן שיהיה אפשר בו הציווי הוא. ובכלל, הנה ראוי לך לדעת ולהבין את ההבדל בין מצווה ובין הדבר שנצטבנו עליו, וכולי וכולי, לא אקרא עכשיו את כל לשונו, אבל הוא עושה כאן הבחנה. נגיד, יש לנו מצווה בתורה, פרשן בערוכה, שלוי ברגע שהוא מגיע לגיל 50, יש לו מצווה עבודה, ולא יעבוד. יש פה גם עשה וגם לא. אבל הרמב״ם מאיר עצמך סוגיה וכולים, כמובן לא ניכנס כאן לתוך הדבר הזה, שזו היא מצווה שנאמרה במדבר. לוויים שעבדו בבית המקדש, יגלו לעבוד גם אחרי שבמדבר יצאו את זה. כן, כלומר, גם אחרי גיל 50 יוכלו לעבוד עוד עד גיל מאוחר מאוד. אנחנו יודעים גם על לוויים שעבדו. את המצווה הזאת, מבין ה-50 יש לי מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, הרמב״ם איננו מודה כמצווה מדוע, כי זה מצווה זמנית שהייתה במדבר, ואחר כך המצווה הזאת לא הייתה. זה אומר שזה מצווה כמו העלילה של עוד שנייה, אין כל 30 יום, מצווה זמנית. אבל המצווה להחריט את עמלק ולהחריט את המקנן, המצווה הזאת היא עשו כל הדורות. במציאות לא נוכל לקיים. למה? כמו שאין כנעני בין עמלק. אבל המצווה הזאת נמנית בתרי"ג מצוות בתורת הנצח כמצווה נצחית. למרות שאין אפשרות מעשית לקיים. שוב אני חוזר כאן לאלמנת שלא תשתי יין וזה כל ימי חייך. זה תנאי נצחי. אני חושב שלא תשתי יין זה לעולם, זה תנאי נצחי. העובדה שהיא לא יכולה לעבור את העבירה הזאת, זה לא מפחית מעוצמתו של התנאי. שוב אני חוזר ותכף נראה למה יש כאן נפקמינות גדולות מעבר לנפקמינה שאמרתי שאני לא מספיק מבין את הספר של הרש בברם, אבל זה לא נפקמינה חשובה כי זה עניין אישי שלי. אבל תכף נראה את הנפקמינות ואני חוזר שוב. הרשבה בשיטת עצמו שהיא שיטת כל הראשונים, הכל בכלל ברור. שאין לי אפשרות מעשית שהאישה תחלל את הגט על ידי חילול הדין, הגט הזה הוא גט גמור ואין בכלל על מה להדבר, וממילא כאשר אמר לה על מנה שלו תשתי יין זה, כיוון שהיין יכול להישפר, יוצא עם קשב הקריטות שלנו, אין גם יכול להיות מצב שבו הגט הזה יהיה מוחלט שוב תוך על הגירושים. אמרנו לא אכפת לי שיהיה תנאי בעוצמת הגט, עוצמת הגט הגדול שהוא יכול להיות מוחלט על ידי שישפר. זאת שיטת הרשב"א והראשונים. דבר דומה, אומר הרשב"א, גם ברמב"ם, אלא הוא זז קצת. ואומר, בסופו של דבר, האישה איננה מוגבלת, איננה מוגבלת בחמת התנאי לנצח. כלומר, ברמב"ם מה שמעניין את הרשב"א, בשיטת הרמב"ם, שהאישה לא תהיה מוגבלת בחמת הבעל. אם יש אפשרות שהאישה לא מוגבלת בחמת הבעל, כאמר לה אלנה שלא תשתי יין זה לעולם, היא מוגבלת לעולם. היין נשפך, אז היא לא יכולה לשתות את היין כיוון שהיין נשפך, אבל מחמת הבעל היא ממשיכה להיות מוגבלת ביין, וצריך שהאישה לא תהיה מוגבלת בחמתו. כל עוד האישה מוגבלת בחמתו, זה כמו, אני יודע מה, מעשר כזה עם מעצר בית כזה עם הזיכונים שבמשטרה היו מוכלל עליו. כן, כלומר, היא עדיין מוגבלת בחמתו. שוב, אם כן, הרשב"א דיבר על השאלה מתי הגט יהיה גט, הרשב"א ברמב"ם דיבר שאנחנו צריכים מציאות שהאישה לא תהיה מוגבלת בחמת הבעל. אני כאן מציע את האפשרות הבאה. אני, התנאי מצד עצמו זה דבר רע, זה דבר שמחליש את הגט. ולכן תנאי לכך שאפשר יהיה לתת גט עם תנאי, זה שהתנאי יש לו קץ בחסד. אם התנאי בא על עוצמה נצחית, תנאי כזה מוגב את כולם. בואו נראה כמה מקומות שבהם באמת יכולות להיות לנו נפקמינות, ונפקמינות שהתחבטו בהם הפוסקים רבות בעניין הזה. נתחיל באמת מהמשנה למלך. משנה למלך בקטע הראשון שבין מה שנקרא גירושין פרק ח' הלכה י"א פסקה אחרונה. זה בעצם הפסקה האחרונה, אבל משנה שתי הפסקות הקודמות, אבל אני מעדיף להתחיל משם. וכאן הוא שואל שאלה בפסקה הזאת. מה קורה כשאדם אומר לאישה, על מנת שלא תיכנסי לבית אביך כל ימי חייו? מה לא אמר על מנת שלא תיכנסי לבית אביך? לעולם. זה כבר אמר. יום אחד אביה עם כל הבית, אז באופן עקרוני לשיטת הרשב"א והר"ן והרדב"א, הכל בסדר. הגמרא אומרת שזה לא בסדר, הגמרא מוכיחה שחרה, אז לא בסדר שם. יש להם התירוצים שלהם. אבל הוא לא אומר על מנת שלא תיכנסי לבית אביך לעולם, אלא אומר על מנת שלא תיכנסי לבית אביך כל ימי חייו. המשנה למלך נוטה לומר שהיא לא מגורשת. הוא מתחבט, הוא מסתפק. אבל בנימוק שהוא נותן, הוא נותן נימוק עיקרי להגיד שאינה מגורשת. למה אינה מגורשת? כי לעולם היא לא תהיה מותרת מן התנאי הזה. אמנם אחרי ימי חייו של האבא היא מותרת להיכנס לבית, אבל זה כבר לא בית של האבא. זה רגע שאבא מת, זה כבר לא בית שלו, זה בית של האנושי. יוצא שלעולם היא לא תהיה מותרת להיכנס לבית אביה. ומי לעשות כאן? יוצא שהוא קבל אותה ומנע ממנה אפשרות אחת, מנע אותה ממנו לנצח. היא לעולם לא תזכה להיכנס לבית אביה. שהרי אחרי מותה, הבית מים, זה כבר איננו מלמד. מאוד שעתי דברנו, וזה הצד השני של הספק של המשנה, מנמד את שורתו, הוא לא מנמק, אבל אני חושב שהוא הרגיש שזה אמור להיות ככה. ודאי, ודאי שהגט הזה הוא גט. למה? כיוון שהוא במפורש הצהיר שהוא מגביל את הגט בזמן. מה הזמן של הגט? כל ימי חייה הגט. הוא במפורש הצהיר, אני מגביל את התנאי בזמן. אם תנאי במפורש, תנאי מוגבל בזמן, זה תנאי שאיננו יכול לפגום בגט. לפחות או יותר העיקרון שאמרנו כאן, אני שוב, אם אני צריך כמו הרשפה, מציאות שהיא יכולה להיות מותרת בדבר שאסר אותה, היא לעולם לא תהיה מותרת בדבר שאסר אותה. היא האישה הזאת לעולם לא תזכה להיכנס לבית אביה. לבית הזה תזכה להיכנס. לבית שמדובר, נדע, ברחוב כך וכך מספר כך. אבל כבר לא כשהוא יהיה בית אביה, יוצא שהוא עשה אותה לדבר מושלם, איסור עליו. לעומת זאת, לפי דברנו, וזה צידו השני של הספק של המשנה למלך. הוא במפורש הגביל את התנאי בזמן. תנאי שמוגבל בזמן. כמו אמרנו, זה לא תנאי שיש לו כוח ועוצמה לפסול. בואו נלך לדבר אחר, ופשוט יותר, ועוד רב נגיע לספקות האחרים של המשנה המלך. ובואו באמת נשאל את השאלה שאותו ספורטנית מסתפק בה, מה יהיה כשהוא אומר לאישה במקום תנאי של 50 שנה של ידיע הרמב״ם, אומר לאישה תנאי של 200 שנה. אומר לאישה תנאי של 1,000 שנה. ראשונים פוסקים התחפתו בזה. הרשב"א אומר, מי שמופיע למכון, רשב"א שמפלבל בדבר הזה, יש רשב"א? רשב"א זה לא... אני אקרא את הרשב"א בדף ג' אמר לה, על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי פלוני, הרי זה כריתות, ואף על פי שהוא ילד והיא זקנה. כלומר, אדם נתן לאישה בת 70 גט, ואמר לה, על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייו של הילד הזה. ואבא מישהו ילד והיא זקנה. כלומר, ובעצם רוב הסיכויים שלעולם לא תוכל לשתות יין. אפילו היא זקנה ואמר לה, אמרה שלא תשתי יין מכאן ועד 50 שנה, הרי זו קריטות. כמה שאפשר שתהיה יותר מכאן קריטות קרינה. כלומר, אפשר. נגיד שהיא זקנה. כמה היא? שני. אמר לה, אמרה שלא תשתי יין 50 שנה. נה. אנחנו מברכים עד 120, אבל מה אני תזכה עד 120 עוד יומיים? היא תוכל לשתות יד. ממילא אין כאן דבר שכתוב, אבל שוב, הרשב"א מחפש את המפלט המעשי. הוא מחפש את המפלט המעשי. הרשב"ץ, אם אני אקרא אותו, אפילו הרבה יותר מחמיר ממנו, ואני אקרא בבית יוסף, וכתב הרשב"א צמח בתשובה, שמה שכתב הרמב״ם 50 שנה לאו דווקא, אלא תפס לרבותה יותר רחוק בזמן, שאפשר שהם ימי שנותינו בהם 70 שנה. והאישה מתגרשת על ידי עצמה, יש לה יותר מ-12 שנה, הוא קרובה ל-20. כן? אישה שמתגרשת על ידי עצמה, כנראה שהיא כבר בת קרוב ל-20, ואי אפשר לחיות אחר זה לפי מנהגו של עולם סכום שלם יותר מ-50 שנה. כלומר, הוא אומר שבכוונה הרמב״ם נקט, אישה שמתגרשת בת 20 אומר לה, ראה שלא תשתי יין 50 שנה, שאז אם היא תגיע לגיל 70, אז היא יכולה עדיין לשתות יין. אבל משמע קצת מן הרשב"ץ, שאם נותן לה ומרחיב לה את הזמן למצב שתהיה יותר מבת 70, בואו נגיד היום בת 90 במושגים שלנו, כן, בכל אופן, אורך החיים עלה, ואז מן הרשב"ץ, יודע ביניים, אז בואו נגיד, נתן למשהו ביותר מגיל 90, זה כאילו שאמר לך לעולם. הטור חולק על זה. ורוב הפוסקים בנושא הזה, רוב הפוסקים האחרונים הולכים כתור בדבר הזה, והטור אומר, אם כן, נתת דברך לשיעורים, לך תדע מה כן ומה לא, והטור אומר, גם אם נרחיק לה את הזמן עד, אני לא יודע עד מתי, ונערה בערב זה יהיה קשה, נגיד שאמר לה אלף שנה, שוב בואו ניקח את מוטיב סרח בת אשר, במשנה למלך, שבר, אולי האישה הזאת תחיה יותר מאלף שנה. אבל משמע דברים תיאורטיים, בסך הכל משמע כל הפוסקים, שהם חיפשו איזשהו צד מעשי שאומר, בסופו של דבר, אישה הזאת תוכל לשתות יין. כלומר, הבעל הזה לא קשר אותה בשרשרת תמידית, אלא קשר אותה בשרשרת שיכולה להגמין. אני אומר שוב, פשטות הפוסקים זה נגד כל מה שאמרנו כאן. שכשהגביל אותה בזמן, אני לא מסתכל על הזמן, ובואו עכשיו נעזוב, תעשו לי טובה ונעזוב את שרח בת אשר, זה לא משמע לי. כל הסיפור של שרח בת אשר. מה? דבר מה להיכה, זה משהו לא תשתיה 1,500 שנה, זה הזמן. אני אומר, אולי תהיה יותר 1,500 שנה ותוכל לשתות יין. זה לא משמע לי. ועדיין אני חושב שבאמת האישה תהיה מגורשת. מדוע? ובאמת זה מה שאומר הטור, וזה מה שהכריעו כל הפוסקים האחרונים. כל הקבלת זמן שהיא האישה מגורשת עוד רגע, כל הקבלת זמן שהיא האישה תהיה מגורשת, מדוע? כיוון שהתנאי הוא לא תנאי נצחי. התנאי כסרטן שעולה ומטפס על גופם של הגירושים, זה לא משהו נצחי. זה משהו שיש לו זמן, ברגע של זמן, זהו. אני אתן את עוד דוגמה, אדם שאתה בספרי, אני מאוד מאוד מאמין בזה, מי שרוצה יאמין, מי שלא רוצה לא כן, מה החשיבות האמונה הגדולה בתחיית המתים? למה זה כל כך חשוב? אני משתת הרמב"ם, גם אחרי תחיית המתים יש לנו עולם הבא, כלומר שהוא עולם משמות, ולא צריכים את הגופים, ולא כלומר, מה יכול להיות? לא, יש לך משהו שמוצאים לו חצי נמס בתורה, איתך שאולי מבטח על הקו, תודה רבה. עניות המנתי, החשיבות הגדולה של תחיית המתים, כלומר, אנחנו אוהבים להתבדל בעצם השם. החשיבות הגדולה של תחיית המתים, משום שמלכתחילה מישהו קורא את הפרשה, באמת, אדם נועד לחיות רבה. לא, זה בא בעקבות החטא, החטא בא בעקבות הלכה. נראה שם איזושהי התמודדות בין הקדוש ברוך הוא לבין הנחש, והוא נחש ויצר רע, לא חשוב כרגע, אני מדבר על היצר רע, השטן הייתה התמודדות. והנצרות לא הצליחה להתמודד איתה. שבעצם מה שהתברר שהשטן יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תכנן תוכנית אחת. השטן תכנן תוכנית אחרת. ואיזה עולם ממשיך? העולם שתכנן השטן זה לעולם שתכנן הקדוש ברוך הוא. לא, אנחנו מתכנן לתפקיד העולם של חיי נצח בגנן, והכל נעד. מה אומר את חיית הנדים? נכון, הכוח של השטן מאוד גדול. אבל הוא מוגבל בזמן. אילו כוחו של הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בזמן. הזמן הזה, כמה זמן זה לוקח? מי יודע? לא חשוב, מוגבל בזמן, זה אומר, כוחו של הקדוש ברוך הוא. וכאן החשיבות, לעניות דעתי של האמונה מתקיית עמים, שלא נחשוב שהעולם נפל בידי השטן לנצח, שעל בעצם השטן זה חזק לגדול. גם כאן, אם אני משווה את זה, הגירושים, כאן אנחנו הרי בעד הגירושים, למרות שגירושים זה דבר שלילי, אבל כאן אנחנו בעד שהגט יחוד. התנאי הוא איזשהו שטן שעומד כאן בדרך ולא מאפשר לגירושים לחוד. אם התנאי הוא תנאי מוגבל, בזמן, אז הגירושים חזקים ממנו ולבד. אם התנאי איננו מוגבל בזמן, לא, ומצידי הזמן הזה שיכול להיות מצידי, 1,500 שנה. אבל זה מוגבל לזה. אתן עוד שתי דוגמאות לנפקמינות ונעוצה. מי שתלמד לך השני, אני אגיד אותו בעל פה, יותר את הפסקה השנייה, אולי נקרא קצת. ובן אומר שם מה שכתב הרבינו כל ימי חיי פלוני, כן כתב רשב"א, ואז הוא מתחיל לשאול שאלה על כל הדבר הזה. אני מתחיל לקרוא שם מהאמצע. ולפי זה אני תמה, תגידו שם קצת באמצע, אמצע העמדה הימנית. ולפי זה אני תמה, בעיד אתנן, פרק מי שהחזור בנת שתני, כי מי על מנת שתשמשי את אבא. ומידה לרב עד מנת שתשמשי את אבא צריך שתשמשנו כל ימי חייו. לפי דברי רבינו, המי מעל, הרי לא הותרה לעולם במה שנעשה. שהרי צריכה לשמש את אבא כל ימי חייו, נכון? אחרי שאבא ימות, אין מציאות שהאבא קיים והיא לא משמשת אותו. אתם מבינים? הוא אומר, לא הותרה במה שנעשה. הותרה במה שנעשה, מה פירוש הדברים? שהאבא קיים והיא לא משמשת אותו. כן, יש בית כנסת ואני לא הולך להתפלל בו, כמו על פי האמרה הידוע. כן? ובין כאן הוא שואל, הרי לא נעשה. היא רבנו, המה מותר הרי לא הותרה כלל במה שנעשה. והיא מתה ואין כאן שימוש כלל, ונראה זה לא קשה. שאני מתנה על מנת שלא תעשה דבר פלוני, ממה שתעשה דבר פלוני, נותן כאן פלפול גדול שעוסקים בו הרבה, אך באומר על מנת שתשמשי את אבא, הרי כשמת אינה משמשת, ונמצא שנתבטל התנאי, ואף אגב דבר שנעשה לשמש את אביב לא הותרה, שהרי בחיי אביב לעולם משמשת ולאחר מיטה אין כאן שימוש, בכל כך שפיר הרבה קריטות שהרי ניתנה שתשמש והיא אינה משמשת. כלומר, חופר לנו מי שנעבר מן הרב את השולחן כדי לפתור לנו את הבעיה. ומה המנהל שהוא אומר? על מנת שתשמשי. והנה, היא לא משמשת. מה המנת שתשמשי את אבא וכאן לא שייך לשמש את אבא? לא שייך על מנת שתשמשי. והנה, הגענו למצב שהיא לא משמשת. יופי. אז שימו לב כמה חשוב למשנה למלך זה מערכת היחסים בין הבעל והאישה. שעד היום הוא הייתה קשורה למשרשרת, כל יום בבוקר הייתה צריכה ללכת לשמש את אבא שלה, והנה עכשיו היא חופשייה. זה הרעיון של המשנה למלך, כדי ליצור חיתות. בסדר, נהיה לי קצת דחוק כל העניין, ואני כמובן הייתי מסביר את העניין בצורה. כשאדם אמר לאישה על מנת שתשמשי את אבא, גם אם אמר לאישה שתשמשי את אבא כל ימי חייו, מה הוא מתכוון? מה הופיע את אדם? של אבא שלו תהיה עובדת. זה אומר לה, הפיליפינית שלך. הוא רצה של אבא שלו תהיה עובדת. מי מעלה, כשמסתיימו החיים של האבא, נשלם את מי. זה ממש כמו על מנת שתתתי, מתי זאת? הרי ודאי, הוא לא צריך שתשמש לך אחרי אותו. אבל התנאי מתרכז באבא, הוא לא מתרכז בה. לעומת זאת שאמר לה, על מנת שלא תשתי יין, אני לא יודע עד מתי כל ימי חיי, במי הוא מתרכז בה? הוא מקווה להגביל אותה. וזה תנאי שהורס את הגירושים, אם הוא תנאי נצחי. הדוגמה השלישית במשנה למלך היא דוגמה חשובה יותר, והיא גם מחלוקת ראשונים, וזה דבר מסובך עד אין קץ. ואנחנו למרות זאת נקפוץ למים הקרים ונעשה את זה מהר, וזה המשנה למלך הראשון, אבל אצלנו בה הוא מופיע כאן אחרון. ונסתפקתי בנותן גט על תנאי, אלא שיתנה שני תנאים, שיתקיים אחד מהם יהיה גט, כי קורנו אומר הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז או על מנת שלא תשתי יין לעולם. וכוונתו שאם תיתן 200 זוז יהיה גט ויכולה לשתות יין, וכן אם לא תשתי יין יהיה גט, אף על פי שלא תיתן לו 200 זוז. מוכנת את החוכמה. יד המלך כאן מעניין בעניין הזה, לא מבין מה המשנה למלך עושה. מה הבעיה? כיוון שיד המלך הבין כמו שהבינו כולם, מה הדבר שמונע את הכחידות? השרשרת שבה הוא קושר את האישה. יאמר, הוא לא קושר את האישה, אני חושב שזה. כשתיתן עדיין זו, ותשתה לחיים. הוא לא קשר. היא לא מעלה מה שעות יש לי יין לעולם, קשר? לא קורה שעות יין, היא שואל. אבל אם אמר, אני לא שעות שתי יין לעולם, או שתקדים עדיין זוז, בואו נגיד למה אתה אומר עדיין זוז, בואו נדבר על זוז אחד. אני מנה שעות שתי יין לעולם, או שתקדי לי שקל. יאללה, כמה שתקדו גמר. אין כאן שום קריטיים, אין שום בעיה, זה שעורי את המלך, שעוד מאיפה זה מתחיל לי. ולמרות זאת, כל מי שמעיין כאן בסוגיות רואה שהספק של המשנה למלך הוא בעצם המחלוקת בין שני בעלי תוספות. התוספות שלנו בי"ג מול התוספות ביום י"ג, איננו, כן, במקומות. עכשיו איזשהו מקרה, אני אומר לכם, קוצ'ברי הוא חד בגיבול הדאורייתא, מי יאמין, מי יאמין שזאת הכוונה? מי יאמין? מה מדובר שם? לדעת רב יהודה, מתקנים לכהן גדול אישה אחרת, נכון? שם התנות אשתו. מה הכוונה מתקנים לו אישה אחרת? איך אתם רואים את זה? שמסיעים לו אותה? לא, מה ההסברה פשוט? מעבירים אישה ביוסף בפינה, אם חלילה תמות אשתו באמצע יום הכיפורים, אז מי אז הוא יישא אותה? אסור לעשות אישה ביום הכיפורים? לא, אסור, אסור בבנן, צריכים את הבנת, יום הכיפורים, דוחה את האש. לא יודע למה הגמרא הלכה לאיזה מין סיפור כזה שמסיעים לו אישה אחרת, ואז צריכים כל מיני תנאים כדי שתהיה לו אישה אחת ולא שני אנשים, ואז צריך לעבוד את הכל מיני תנאים, שכבר מהירים כאן כל האחרונים, שגם בלי כל התנאים האלה העסק הזה לא חזיק. לא משנה, כן, בסדר, זה כבר הדבר ששברו עליו את השיניים, אני אינני רוצה להתחיל. אבל בכל מקום לעניין שלנו מדובר שמסיעים לו אישה אחרת, ואז הוא נותן גט ואומר, הרי זה גיטך על מנת שתמות יהיו, על מנת שתמות השנייה. מתי באמת? זה מה שעושים כל אלה יום, יום, יום כיפורים, הכל אלה לא. אני צריך לתת לי אשתו גט על מנת שתמות יהיו, ואישה אחרת, גם כן, מגרש אותה, ואחרי יום, היא לא אשתו. מה? ככה, אז זה עבודת יום הכיפורים שצילה אותה, לא כדור פה. לא יודע. טוב, זה שיטת רבי יהודה שאין הלכה כמוהו, אבל גם בשיטתו אני חושב שהכוונה לכאורה קצת אחרת. אבל בואו, זה לא הנושא שלכם. לעניין שלנו הוא נותן לגט, הרי זה מתך על מנת שתמותי עד או אחותך. הרי זה מתך על מנת שתמותי, אז מתי היא כמובן תמות? רק בשעה שהיא מתה, נכון? אז יוצא שהגט מוגבל עד שעה שהיא מתה, כלומר רק אז מתקיים הפנן, זה כמו מנת שלא תשתיה עם כל יבחיים. מצד שני, יש לה תקווה שהשנייה תמות קודם, נכון? ואז הגט שלה יהיה גט כיוון שהשנייה תמות קודם. וכאן נחלקו בעלי התוספות בשאלה אם גט כזה זה נחשב גט שאין בו קריטות או גט שיש בו קריטות, וזה בדיוק כמו השאלה של המשנה נאמר. נתן שני תנאים, או, נכון? תנאי אחד, זה באמת דבר שעובד אותה לכל החיים, אבל מצד שני יש כאן תנאי שמשחרר אותה מזה. אז כאן באמת, על פי שיטת התוספות שלנו, זו קריטות, ועל פי שיטת התוספות ביומה, אין כאן קריטות. אז בואו ננסה ללמוד מה טיבו של הספק של המשנה למלך, ושוב, אם נבין כשיטת הרשב"א, בכל בימי, כולל מה שאמר המשנה למלך לאל, אני באמת מזדהה לחלוטין עם יד המלך, שבא ואומר מוריי ורבותיי, מה המשנה למלך יוצא מהפים שלו. אדם אומר לאישה, הרי זה גיטך, על מנת שלא תשתי כל ימי חיי, יין, או על מנת שתתני לי שקל, זה גט מהודר. לחלוטין. כיוון שיכולה כרגע לתת לו שקל, והיא מתנתקת לחלוטין ממנו, ולא צריכה יותר להכיר אותו אף פעם, יכולה לשתות יין כמה שהיא רוצה. קלות בשעתו, כמה שהיא רוצה. מה הבעיה? לעומת זאת, אם ניקח את הגישה שאנחנו מצטעים, אם כן נתן לגט, יש כאן שני תנאים, לא תנאי אחד, אלא אני יוצא מתוך הנחת עבודה שיש כאן שני תנאים, על מנת שלא תשתיע את כל הרגעיים, ועל מנת שתתני לי שקל, או-או. אבל יש כאן שם תנאי שעומד ומטיל צל על הגט, ואם התנאי הזה הוא תנאי נצחי, הוא תנאי חשוב, זוהי סיבה לקלקל את הגט. גם אם היא לא צריכה לקלקל. יש כאן תנאי, היסוד הזה שמקלקל את הגט קיים כאן, ויש כאן תנאי נצחי, נכון שיש כאן תנאי שיכול לבטל אותם, זה כמו איזה ביטול חיצוני של משפח היה. בגט הזה מותנה תנאי, והתנאי הזה הוא תנאי לנצח, תנאי לנצח, יכולתו לקלקל גט, גם אם האישה מצד, מצד עצמה חופשית ומאושרת, ממש כמו שהרבה פרוק משפחה. והיה עם משפחה. ובכן, אני מציע כאן את כל ההצעות האלה, ועם אלה גם פתרונות לספקות של משנה למלך. דיברנו גם על הגבלת מספר השנים בתנאי. ניתן לעמוד כאן על עוד מספר דברים, ורק לסיום החלק הזה נעיר הערה קצרה בשיטת רש"י, ולא יותר. ניתן היה להמשיך פה עוד כמה ימים, אני רוצה גם לעבור לדבר השני. יש רש"י פרובלמטי מאוד בדף פ"ד. דף פ"ד כתוב, נתת לכם את זה במקורות? כן? אחרי זה כדי למה שתבעלי לפלוי, כן, אתה יזגת למילה ולגת, על מנת שלא תבעלי לאב ולאבי, אין חוששים שם אני חלה להם. אומר שאין חוששים שם אני חלה להם, כלומר מותרת להינשא מיד. אין חוששים שם תבעל להם. ויפתה לגת. אבל אמר לה, רש"י פה דוחף לנו משהו שהוא לא נתבקש לעשות את זה. הוא אומר, אבל אמר לה, למעט שלא נתבעלי לפלוני, אינו גט. שמא תיבעל לו דום ידע, למעט שלא תלכי לבית אביך לעולם. כלומר, כשאמר לה, הרי זה גדר, למעט שלא תיבעלי לפלוני, אומר רש"י, זה לא גט. למה? כמו שאמר לה, למעט שלא תלכי לבית אביך לעולם. חדולה, אבל הרי יכול להיות שפלוני ימות אותה. אולי פלוני מחר ימות, ממש כמו אולי היה עם שפט. לכאורה משמע, שאלה שסובק עם העם. אלא שמהנחה, ויש כאלה בעת שלו דיקח. כן, המכתב מאליהו לומד שרש"י סובל כמו העם. אלא שאז כמובן אולי שאלה. אמר לה, על מנת שלא תיבעלי לאבא ולאביך, הם חושבים שלא תיבעל להם, אז הם חוששים. העובדה היא שהוא הגביל אותם, נתן תנאי, לעולם. למה שהדבר הזה נעזור, נגיד שאנחנו לא חוששים. אבל יש כאן תנאי שפוגעים את הקליטות. הם חוששים שלא תיבעל להם, גם אם לא נעמוד, הם חוששים שלא תיבעל להם. אבל זה לא מספיק, נכון? אין חוששים, זה איזשהו משהו קיצוני בסופו של דבר, הוא הגביל את קריטותיה. אמר, על מנת שלא תיבעלי לאבא, והכוונה, על מנת שלא תיבעלי לאבא לעולם. ניתן ליישר את זה. ואני חושב שאתם יכולים ליישר את זה לבד, ויש כאן בהחלט אתגר. כאן נראה לדעת רש"י, על מנת שלא תיבעלי לאבא, לתנאי שקט מקביל אליה על מנת שתרדי לים הגדול, על מנת שתרדי לקרקעית התהום. כלומר, דבר כזה שהוא תנאי בלתי קביל, כלומר, תנאי שבכלל אין בו שום דבר, כן? אין שום עניין שאישה תיבעל לאביה או תיבעל לחותן שלה. אז בכזה מקרה אני לא מחשיב את זה כתנאי שפוגע את הכלית. ייתכן להגיד כזה דבר. בסך הכל אני אומר, יש קושי. שיטת רש"י, ונתתי לכם גם מראה מקור, מבין שבאת לכם, אתה מאיר יופס פה, כן? אני, יש גרסה אחרת ברש"י, וניתן להוכיח שזאת גם שיטת הרשב"א, ואז הכוונה ברש"י היא אחרת, לא נעסוק בזה כרגע. אני רק מאיר משיטת רש"י, ושוב ממה שאומר המכתב מאליהו, שרש"י סובר כשיטת הרמב״ם. עוד הערה אחרונה ברמב״ם, וזה רמזתי עליה, זה מסובר, רק נגיד אותה. כולם, כל הראשונים מביאים שמה מקורו של הרמב״ם? על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. הרי יכול להיות שהאבא ימכור את הבית, והיא תוכל להיכנס לבית. אז הרמב״ם באמת דוחק שעל מנת שלא תלכי לבית זה. וכאן הראשונים, התוספות, מתפלצלים בעניין הזה רבות, אבל ברור שזה המקור של הרמב״ם, שהרמב״ם, מונח לפנינו נדמה, אמר, הרי זה כדי רבנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, זה ממש לשון הברייתא, לנוגע, לפיכך, הרי זה כיתך לבנת שלא תשתי יין זה לעולם. אין הוגן. כלומר, הרב אומרת למד את העניין של מנת שלא תשתי יין זה, מהמנת שלא תלכי את הלכת. ולולי דברי הראשונים כאן, הפיפולים שלהם, אני הייתי מעדיף להסביר שהמנת שלא תלכי לבית אביך, לא הכוונה להום או להאוס, אלא הכוונה בית אביך, פמילי. כלומר, זו היה משמעות כאן בית אביך. למנת שלא תלכי, כלומר שלא תיפגשים כל המשפחה. בלי קשר לבית. וזה כמובן דבר שמצד עצמו לא יכול להתבטל. והמשמעות היא אחרת. נדמה שיש כאלה גם שמסבירים ככה. לא מסבירים כבר, לא זוכרים מי אומר מה ולמה. אבל זה נהיה לי הפשט. אבל אני רוצה שנעזוב את העניין הזה ונלך לדון קצת. ושאליות הזמן שיש לנו ושאלה לא פחות מעניינת ואולי אפילו הרבה יותר מעניינת שמעלים הראשונים בעניין הזה של הרמב״ם, והיא השאלה מה קורה עם התנאי אחרי שהבעל מת. אלא ששואל הרש"י, הרי כל תנאי הוא תנאי מוגבל בזמן הזמן, יכול להיות שהבעל ימות. וכאן אנחנו מגיעים למחלוקת שמופיעה בהשפעה ושמופיעה ברן, המחלוקת עתיקת יומין בין בעל הלכות גדולות מחוות הגאונים לבין רבנן, שאצל בעל הלכות גדולות מה זה רבנן? הסבוראים. אנחנו רואים על הסבוראים רב עוד על משהו מלפני תקופת הגאונים, תקופה שבין האמוראים לבין הגאונים. וכאן באמת נראה את הראשון גם עד עמוד 5 ונגיע עד עמוד 7 כולל. ובכן, כאן יש עריכות גדולה, אני מציע שנראה את זה אולי יחד, נראה את זה ברן. ומהעריכות הזאת מדייקים הפוסקים כאן כמה דברים, בעיקר מכתב אליהו וגם אחרים. מדייקים את זה כבר, זה דיוק שכבר מופיע בראשונים. נראה את הרן בדיבור האחרון בעמוד, מ"ג עמוד ב'. וכתוב בהלכות גדולות, אמר לה כל ימי חיי פלוני. ואין סיבה לאלתר. והיו לו בנים בחיי בעל הראשון. ומית לבעל הראשון, וידע רבו לבנים לאחר מיטתו, מהאיש מהשוק. ועדיין ההוא פלוני, דתל יתנה בגופי קיים. ואשתי בחייו, לאחר מיטתו דבעל, בתל גטל מפריע. ובני כמה אלא ממזרה, בתרה אליו ממזרה, והסורה לשני. מכיוון שבתל גטל מפריע, כי דן גבה שבי שווי. דן כהם שהסורה לבעל, הסורה לבועל. אני חושב, בסך הכל די ברור. העניין, אמר לה, על מנת שלא תשתי יין, 10 שנים. והיא ניסה לאדם אחר. אמר לשמעון, נשאר לשמות, ילדה ממנו שני בנים. ואז מת בעלה הראשון. ואז היא ילדה, אחרי מות בעלה הראשון, היא ילדה משמעון עוד שני בנים. עכשיו יש לה 4 בנים. כנגד 4 בנים. והואיל, ואמרנו כנגד 4 בנים, אז הגענו לחג הפסח והיא שתתה גם 4 כוסות. עכשיו מה קורה? ובכן, השניים הראשונים הם ממזרים. למה כבר שהגד יתנותן? וזה היה עוד בחיי הבעל הראשון. השניים הראשון הפשורים קשרים. למה? כיוון שהיא הבעל. אז הבעל מת. וכאן הוא אומר, ואבו פליגי רבנן, זה אמרנו הסבוראים. ואבו פליגי רבנן דאבו כאמרי כיוון בחיי הבעל לא עברה, היא לא התנה. ולאחר מיתהו דאבה, כיוון דמת בעל, בטיל לתנאי, ולא בטיל גיטה למפריע. עד כאן. אבל אני חושב שאתה ספר חוקים על זה. זה בעצם רובם סביב כבהג. אבל מה שעולה כאן משיטת הסבוראים, כאן הוא, שברגע שמת הבעל, נוטל גם תנאו. ועכשיו היא יכולה לשתות יין. יכולה לשתות יין, והדבר הזה איננו מבטל את הגט, והשאלה מדוע. הרי תנאי יש לתנאי שלא עוד שתי יין 10 שנים, ועדיין לא עברו 10 שנים. אז נכון שכעבור 5 שנים הוא מת, אז מה? אבל הרי הוא התנאי את התנאי שבמשך 10 שנים היא לא תשתי יין. מה בעצם קורה? השיטה הזאת, שאגב דעת המכתב מאליהו להחמיר כמוה, כלומר לפסוק כמוה לחומרה ולא לכולה, בוא נביא את הנפקמינה, כן? וכן, לכאורה שיטתם רק מקילה, מתי שיטתם יוצאת לחומרה, אני חושב שניתן להבין. כן, מקרה שהבעל מת, ועכשיו אנחנו רוצים לדעת אם היא גבושה או אלמנה, אז לשיטת הסבוראים, שהגט חל, אז היא גרושה. כאילו, לשיטת הראשונים שהחמירו בזה, אז כלומר שטענו שהתנאי לא בטל, אז יוצא שהיא אלמנה. מה, יכול להיות נחקמינות גם לכולה וגם לחומרה. הוא פוסק להחמיר בעצם כשתי השיטות. ואני רוצה קצת לדבר באמת על שיטת רבנן, מה עומד מאחורי השיטה. לכאורה נראה שכאן יש באמת מקום לדון בשאלה, בשאלת הנצח, שאלה הנצחית והידועה ביותר, מה משמעותו בכלל של תנאי? האם תנאי הוא מגדיר בדעת המגדש, או המחדש, או הקונה, או המוכר, או המשוכר, תנאי הוא דבר המגדיר את דעת המגדש, או שתנאי הוא איזשהו גורם עצמאי בחלות שהוא חידוש שנלמד מתנאי בני גד בנו. נבין את זה. אדם מגרש את האישה ואומר לה הרי שתיתך על מנת שתפני לי 200 סוס. אני יכול לומר, לגשת למשחת הפלא הידועה שלנו. למשחת הפלא הידועה גם בקידושים וגם בקידושים וגם בקניין, אומרת את הדבר רצון המקנה פלוס מעשה קניין יוצרים את חלות הקניין. חלות הקניין כמובן היא יכולה ליצור רק התורה. חלות קניין זה אמירה שזה שלך ולא שלך, זה חוק. והיום עושים את זה בישוב בטאבו ויוצרת את זה בעצם המדינה. אבל במושגים של התורה כמובן את החלות יוצרת התורה, התורה יוצרת את החלות מכוח רצון המקנה פלוס מעשה הקניין. במקרה שלנו, רצון המקנה זה רצון המגרש להתיר את האישה. מעשה הקניין, מה זה כמובן? נתינת הגט. רצון המקנה עם מעשה הקניין יוצרים את יוצרים את הגירושים, אותו דבר בקידושים, ואותו דבר בכל קניין. כן? אני רוצה להקנות לך את הפרה, ואני מוסר לך אותה, נאמר במסירה, נאמר על ידי משיכה, יש רצון המקנה, רצון קונה, אני חושב שקרה את הדבר אחד, ויש מעשה קניין, משיכה, מסירה, ויחד הדברים האלה יוצאו חלוץ. רצון קשור כמובן בדעת, כן? דעת זה מושג קצת יותר מוגדר מרצון. אני רוצה שהאישה הזאת תהיה מותרת. אני רוצה שהאישה הזאת תהיה מותרת. אבל דעת ניתן להגדיר אותה דרך דמות על פי רצונו של המגרש. אני באמת רוצה שהאישה הזאת תהיה מותרת, אבל אני רוצה שהיא מותרת רק מתשרשה לי לכיס 200 סוס. אחרת, אין לי שום רצון שתהיה מותרת. יוצא שהתנאי מגדיר את השאלה אם יש לי רצון או אין לי רצון. וכיוון שאני צריך רצון פלוס מעשה יוצא חלוץ, אז בא התנאי והגדיר מתי יש לי רצון. אני מאוד רוצה שאת תהיי מותרת בתנאי שלי בכיס 200 סוס. אם אין לי בכיס 200 סוס, אני לא מעוניין שאת תהיי מותרת. חד וחד. אם אני אומר כך, אני חושב, אני מתקשה מאוד להבין את שיטת רבנן סבוראי. אני, בואו נגיד לא אני, לא אני, בשעה שחי, אמר אני רוצה שאת תהיי מותרת לעולם, אבל הרצון שלי קיים רק אם את לא שותה יין במשך 10 שנים. אם את שותה יין פעם אחת במשך עשר שנים, אז אני אגיד לעצמו שאני אגיד אותה. הוא אמר לו את זה, הוא מחייב. אחרי חמש שנים הוא נפטר. אם היא תשתי עכשיו יין, אז עולה שלא היה לו בעולם רצון לגנש אותה. כאילו שהרצון שלו היה מותנה, וזה שהיא תשתי לא תשתי עשר שנים, ולא שהיא לא תשתי יין כל יום היה. ממילא עולה שבעולם לא היה לו רצון לגנש אותה. איזה סיבה שבעולם יש? והגט הזה יהיה גט אם היא שתתה יין אחרי מותו. על פניו, אז אנחנו חייבים להגיע לשיטת בהאג ושיטת הראשונים, שאומרים שאם היא שתתה יין אחרי מותו, בטל הגט לנופיה ובניה המגזירים וכו' וכו' וכו'. אני מדבר שני המנים הראשונים. לעומת זאת, אם אני מבין את הבנאי כאישות עצמאית, שיוצרת לי משוואה חדשה, המשוואה הישנה ליצירת חלויות בעיתה, לצון המקנה פלוס מרצה גירושים. יוצר חלות גירושים. העיקר לאור פרשת בגד ברומן, אני יכול להגדיר הגדרה אחרת. אני צריך שלושה דברים כדי ליצור מעשה גירושים. רצון המקנה, מעשה גירושים, או במקרה הזה מבנה גר, וקיום התנאי. קיום התנאי הוא הגורם השלישי שיוצר גירושים. לא מתקיים התנאי, אין מה שיוצר את הגירושים, הגירושים נוצרים משעה ראשונה, אבל הגורם האחרון שמביא את הגירושים האלה זה כמובן גירושים. כאן אני לפחות יכול להבין את זה. שהגורם הזה שנלמד את פרשת בגד ובן, העז הזאת שנכנסה, שעכשיו לא מספיק שני גורמים כדי ליצור גירושים, אלא צריך כאן גורם שלישי, הגורם השלישי שהוא התנאי, תשש כוחו אחרי שמי שמחזיק את התנאי הזה הבא, למשל, למה הדבר הזה? בואו נגיד שרצון המקנה זה בלון ירוק, ונגיד שמעשה הגירושין זה בלון צהוב, והתנאי זה בלון כחול, ואני צריך שלושה בלונים כדי שתמצא את המקנה. אבל הבלון הכחול, אחרי מות הבעל, ירד לנו כל הלב. יצטמק, הפך להיות אפס, ובעצם נותרתי עם הנוסחה הבינה של רצון פלוס מעשה יוצרים גירוש. תשש כוחו של הדבר, אחרי עוד דבר. כך בפשטות אני הבנתי את רבנן סתובן. עד שבא יהודי חשוב, וטרפתי את כל הקלפים, אני עדיין לא בדל. אבל שהוא בכל אופן יהודי חשוב ויקר ומי הוא? האבני מילואים. ובאבני מילואים הבאתי כאן כמה קטעים, והוא כנראה למד את העניין הזה בצורה שונה, עם כמה נפקמינות מעניינות. למה אני לא מבטר לו? בגלל שיש המון אחרונים שחולקים על כל הנפקמינות שהוא מביא. רבי עקיבא עגר, התשובה שחולקים על שלום העגר, קוף חפה, וגם בכל מיני דברים אחרים. והבאתי פה קטעים נבחרים. מי שראה את אבני מילואים בפנים, אז זה באמת עמל גדול ללמוד את כולו. אבל אני הבאתי כאן בנושא הזה קטעים נבחרים, ונראה את מה שהוא אומר כאן. נראה את הקטע הראשון. ואפשר. כן, מדבר שם, אתם יודעים מה? דלג על הקטע הזה. דלג על הקטע הזה, ואת הקטעים אתם חושבים, נראה את הקטע שמתחיל לעיני נראה. שוב, הקטעים האלה אני רשום באותיות מאוד מאוד קטנות בהתחלה, זה לא קטעים רצופים, זה קטעים קטעים, ראיתי כל מיני קטעים נבחרים כאן. עכשיו, אל תנסו לקשור את זה לקטע הקודם. והנה נראה, ואפילו בגט, תסביר לנו לרבנן, הכוונה כאן רבנן סמורי, ואחר מיטה נתבטל התנאי, לאו משום דמיטה גורם ביטול התנאי, אלא משום דאחר מיטה תבעל, תו לא אגידה בה ותו לא מציתנה, לבדרתה רכי לביטול אלא אגידה למפריעה, והגט ישר בקיומו. אם כן, היינו דווקא במקום שאיננו זקוקה לימה. ועכשיו לא הייתה לבעל, אבל במקום שהיא זקוקה לימה, לא קיים הכלל של רבנן סמורי. אבני מילואים מדגיש כאן דבר נורא והיום ואומר, לא המיטה גורמת את ביטול התנאי. על פי מה שאני אמרתי, באמת המיטה גורמת את ביטול התנאי. רואים, כמו שאמרנו, דימיתי יצא לבלון. המקרה שלנו לבלון חוץ. למה דימיתי יצא לבלון? בלון זה פלסטיק, נכון? פלסטיק גמיש. אבל כל המשמעות של בלון זה האוויר שנמצא בכלל. תנאי זה דבר שיש לו אישות הלכתית, אבל מה האוויר שנמצא בתוך התנאי? אישיותו של המתנה. בתנאי אישיותו של המתנה נפל אותך. איך אני הבנתי את זה? אבל אבני מילואים הולך כאן לכיוון אחר, כיוון מעניין, מפולבל. אני אומר שוב, רבו החולקים עליו, אבל גם רב גוברי דאבני מילואים, כשאנחנו נלמד את שזה טוב. לאו משום דמיטה גורם ביטול התנאי, אלא משום דאחר מיטת הבעל, תו לא אגיד את זה. ננסה להסביר את מה שאומר. עקירת חלות הגירושים, מבחינת הזמן של חלותה, חלה משעה ראשון. והקירה, כזו בדיושים, כמובן מרגע שנחל שקט. אבל הקירה מתבצעת מתי? בשעת חלות, בשעת חילול התנאי. כלומר, בא נתן לאישה גט בשנת תפשין סנק. בשנת תפשין עין, כשהשתתה יין, אז נעקר הגט מחמת חילולתי, חילולתי עכשיו, והגט שנעקר, נעקר כבר כולו כחבילה אחת ברגע שמונית. לא נעקרו הגירושים, כי אם היו נעקרים הגירושים, אז הייתי אומר, זה לא יכול לעקור גירושים, זה לא יכול להחזיר את הזמן הרבה. אבל נעקר הגט, כי אם נעקר הגט, ממילא, כמובן אין גירושים בעולם. ונעקר כוחו של הגט, וברגע שנעקר כוחו של הגט, יוצא שבעצם מעולם לא היו כאן גירושים. אבל העקירה נעשית בשעת חילול התנאי. טוען אבני מילואים את הטענה המפולבלת הבאה. אם נעקר כוחו של הגט עכשיו, יוצא שאני צריך למעשה להחזיר עכשיו את זיקת הנישוב ולבעל הנישוב. שנראה אחר נעקר כוחו של הגט במציאות בפועל, עכשיו אני צריך להחזיר את זיקת הנישוב. נכון שאני כל הסבור לעשות. כך שאני נעקר הגט, אני רוצה שוב למחקה. אבל במציאות מכוח חילול התנאי שנעשה עכשיו, אני צריך להחזיר עכשיו זיקת הנישוב. טוען אבני מילואים, אי אפשר להתחיל לבנות זיקת אישות לבעל הגט. זה לא עובד. אי אפשר עכשיו להתחיל לבנות זיקת אישות גם להופיע לבעל שבת. מוות זה דבר שמנתק. אי אפשר עכשיו להתחיל לבנות זיקת אישות לבעל שבת כשהיא שתתה לחיים בעקבות מילואים. זה מה שטוען כאן אבני מילואים, זה דבר שלא ייתכן, וזה מה שכתוב כאן, אומר, ואם כן, כן, ובואו נראה בקטע הבא, ועוד מוכח מדבריו, יש לכם כזה שמתחיל שם, ועוד מוכח מדבריו, יש משהו כזה? כן, קטע אחרון, עוד מוכח מדבריו, שכתב באלו הרש, אחר, מה שמיים יש לו יורש ודאי נתבטלה מתנה, וזה כתובים את המדה מרן. דעת המתבטל התנאי אחר מיטת המגרש, לב מיטה גרמה עליי. אלא משום דמיטת הבעל מתירה, ותו לא אגידה בהם, אינה צריכה עוד לגיטו. אי אפשר ליצור מחדש זיקת פשוט עם בעל מת שהיא מעכשיו ועדה לא עבודה בו. אי אפשר לצורך לציקה. יש לו הדבר הזה כמה נפקנים. למשל, מה שהוא אומר לגבי תנאי מקידושים. בעל אמר לאשתו, הרי את מקודש לי, על מנת שלא תשתי יין במשך עשר שנים. והבעל מת אחרי חמש שנים. והיא שבתה יד. האם מתבגרים הקידושים או לא מתבגרים הקידושים? כאן טוען האבן, לא הבין מתבגרים הקידושים. זה מוכיח את זה בכל מיני סביעות, אפשר לדחות על ירושלים, לא חשוב. מוכיח את זה בכל מיני סביעות, כאן אותם מתבטלים הקידושים. לפי דברינו, מה שאנחנו אמרנו אחרי שהבעל מת, פתח כוח כמו. לפי המנהלים מתבטלים הקידושים, למה? כיוון שבעל מת, אין לי בעיה לנתק את הישות. מה יש לי בעיה? לחדש עליו את זיקת הישות. אבל הרי בתנאי של קידושים, אחרי שהוא מת, מה אני צריך לפטר את הקדושים לפי כזה אפשרי? לחדש אליו זיקת קישור זה בלתי אפשרי. להמשיך ולבטל את זיקת הישות, גם להופיע, אחרי שהוא מת, למה לא? מביא כאן עוד כל מיני נפקנויות וארוכות, אני הבאתי כאן רק שלושה דברים, ולא יותר, אבל אני אומר, המחלוקת הזאת היא מחלוקת מעניינת, יש בה כמה נפקמינות מעניינות, ועכשיו לקראת סיום אני אגיד על מה לא נדון, וקצת כבד, אבל במציאות לא נדון. לא נדון על תנאים חיוביים. האם מות הבעל מבטל תנאים חיוביים, או מות הבעל לא מבטל תנאים חיוביים. סוגיה בדף עין ד', כן, על מנת שתקיני 200 זוז, האם מותו מבטל את התנאי, מבטל את המעשה, או שיכולה עדיין לקיים את התנאי. ועוד כל מיני שאלות מרתקות ומעניינות מהסוג הזה. והשאלה מה קורה כשהתנאי הוא תנאי חד פעמי, על מנת שתקיני 200 זוז, זאת אומרת, תגיד על מנת שתשתי יין כל יום. מה קורה אחרי מותו? צריכה להמשיך לשתות יין. לא תוכל שסתם, האם זה דומה לעניין שלא תשתייה? כל מיני שאלות שאני, כשהייתי יותר צעיר ביום וביומיים, אז השליתי את עצמי שנספיק לדון עליהם, אבל היום אני כבר יותר חכם ויותר נבון, ואני יודע שקצת השליתי את עצמי ויותר כדי אחורה, אבל אני רוצה באמת לנצל עוד את השתי דקות שאין לי, כדי במקום לדון על עוד מקרים, לעשות פה איזושהי חזרה כוללת, פשוט בכמה מילים, על הדברים שעליהם דיברנו, ובזה נסיים. בעצם דיברנו על שני נושאים, ולא כל כך חשבנו ביניהם, למרות שיש ביניהם קשר בראשונים, ונחזור לנושא הראשון. הנושא הראשון בעצם שהוא הנושא העיקרי, עד כמה קניין בוגד את האישה בבעל, בדרך שמבטלת את הקניתות. אמרנו, השיטה שמבחינתי היא ממש השיטה היפה ביותר, ולא נעים לי, כי זאת גם השיטה המחמירה ביותר, כן? אבל זאת השיטה שמדברת עליה הכי הרבה, שיטה שהמציא אותה הגלה יש מאין, מכוח התוספתא, ומכוח הבנה החדשה שם בשיטת הבאי גאון וכולי, שיטה שלא מצאתי כמותה בראשונים, ולמרות זאת אני אומר אותה, על בגלל שהגרא הוא יהודי חשוב, אבל האמת היא שלא כל דבר שהגרא אני אומר, הגרא אמר המון דברים, ובאמת, לבחור את השניים על כל הדיבור הזה שלו, אני אבד לכל כך שורה אחת רק מדרכמים. כן, זה היה גדול מאוד, אבל למרות זאת אני הבאתי את הגרא, כי תאמינו לי, אני ממש מזדהה עם השאלה. מה אני יכול לעשות? והוא טוען שהתוספתא הולכת בשיטת רבי עקיבא, ורבי עקיבא לא נבהל מהפרחה שאמרו עליו חכמים יחי בכולו תנאי גם, ומה אומר להם רבי עקיבא על השאלה יחי אפילו בכולו תנאי? הוא אומר להם, נכון. כל תנאי למעשה מבטל את הקדוש. כמובן מהסתכלות אחת. כל זמן שהתנאי קיים. כלומר, הגמרא, על מנה שלא תשתייה עשר שנים, אז רק עשר שנים הקדוש קיים. אבל לפני 10 שנים, גם אם היא לא תשתה יין, וגם אם תהיה נזירה כשמשון וכשמואל, הגט אלף גט. למה? משום שגט שניתן, ועל ידי כוסית יין אחת, ניתן לבטל את הגט, ולעשות פעול ולמפרע, זה לא מתחכם. זאת שיטת הגרש, אני מאוד מסתעה איתה, אבל העובדה היא שהשיטה הזאת איפשהו הלכה לאיבוד והתעדתה ולא קיימת, ואני נאלץ להשלים ממילא עם שתי האפשרות אחרת. השיטה הנוחה למספר 2, אני אומר, היא שיטת התוספתא המוגדת לגמרא שלנו שלא נפסקה על ידי אף אחד מהפוסקים. והיא השיטה אומרת, כן, גם כשהאדם נתן לאישה תנאי לעולם, זה לא משנה, תנאי זה דבר חיצוני, הגט היה גט, הגירושים היו גירושים, גם אם האישה יכולה לפטר אותם לשום עצר. הגט, גט גמור, ואני לא מתחיל לעשות משמעות. שוב, זאת שיטת התוספת הכפשטה על כפשטי המילים שמובילים אצלנו, לכל היותר אני חושש. אני חושש, אני אמנה, שמה תשתה, ולכן אני לא נותן לה זה, וכאן אמרתי שלעניות דעתי בתוספת, אני חושש רק בתנאי לעולם, אני לא חושב בתנאי מוגבל, בגלל פת בעשר. משום מה, התלמוד שלנו, ובעקבותה כל הראשונים וכל הפוסקים, בחרו את השיטה המסובכת ביותר. והיא להיכנס באיזושהי סליטה מתעכלת כזאת, והאמירה, אם התנאי הוא תנאי לעולם או לכל ימי חייה, איננה כריתות. אם התנאי הוא תנאי זמני, זו כריתות. כאן נאלצנו לתת את הסברה הבאה, תנאי בשל היותו חיצוני לא פוגם את מהות הגירושין. זה אני מקורא. הוא עלול לפגום לא את מהות הגירושין, אלא את מה כאן? את כוחו של הגירושין. גט צריך להיות משהו עם 150 כוח שיש. כלומר, משהו שיש לו עוצמה שיכול פוטנציאלית לכרות לנצח. אם אתה עקרת מן הגט את הפוטנציאל של יכולתו לכרות לנצח, כלומר, נתת בו גט עם 120 כוח סוס סביבה, זה לא גט. גט שיש לו 150 כוח סוס, מצידי תיסה בהילוך שני במהירות 30 כוח. אבל הגט, יש לו כוח. גם אם יצר את הגירושים, תנאי, כן, תנאי, לא, יאללה. אבל הגט צריך להיות בעל עוצמה. באשר על כן, אם הוא לעולם לא יכרות כריתות ברורה וחד משמעית, זה לא גט מספיק חזק. בגירושים עצמם, מנזד עצמם, לא פשוט. שוב, כמו שאמרנו בכל. יש לך מכונית שהלכו שם איזה שני פקקים לאיבוד, ובגלל זה המכונית נוסעת לא כמו שצריך, אבל נוסע אותה למשך. אתה אומר, זה לא מכונית בסדר. אבל אם המכונית שלך היא מכונית בעלת עוצמה ויכולה לנסוע, הרבה פעמים אתה נוסע בעיר ולאימוד 20-30 קמ"ש, אתה לא מודאג ואתה לא מתעצבן. יחס. הגירושים הם מקבילים לנסיעה, הם לא צריכים להיות בשיא התפוקה, יכול להיות תנאי, הגט, שהוא המכונית, צריך להיות גט, שלא צריכים לשלוח אותו למושך. גט שמסוגל לדחות לו. זה פחות או יותר הדבר שלנו. אלא שכאן הבאנו בנושא הזה שלוש אפשרויות, איך להבין את הסיפור. אפשרות אחת של כל הראשונים, אפשרות שנייה של הרמב״ם על פי כל הפוסקים, והאפשרות השלישית של עניות דעתנו, אבל שהוכחנו אותה מכמה ספקות במשנה למלך, של לפחות האפשרות הזה במקומות אחרים, של לפחות האפשרות הזו. האפשרות הראשונה, הדעת וחלקה. והיא של כל הראשונים. מה שמעניין אותי, זה שיום אחד יכולה להיווצר ודאות שהגירושים האלה לא ייסו ברברס. אם היין יכול להישפך, זה אומר שהגט הזה הוא גט טוב. כן, הגט, אם זה גט, שמבחינת עוצמת המכונית, מסוגל להביא אותי למצב שבו אי אפשר להחזיר את הגירושים למקום. זה גט אם רוצים. זאת שיטת הראשונית. כיוון שהיין יכול להישפך, הגט קשה. רמב"ם, על פי הרשב"א ועל פי כל הראשונים, וכנראה גם על פי כל האחרונים. מה שמעניין אותי זה לא השאלה המעשית, מה שמעניין אותי זה מה טיב השרשרת שהבעל שם על צווארה של האישה. אם האישה הזאת לעולם איננה חופשייה מחמת הגט הזה לעשות כרצונה, הגט איננו. אם יום אחד האישה הזאת עשויה להיות חופשייה לעשות כרצונה, זה גט. לגבי היין, האישה לא חופשייה לעשות כרצונה, היין נשפך. היא אסורה לשתות אותו, הוא איננו. אבל זה לא נקרא שהאישה חופשייה לעשות כרצונה. אני צריך לדבר על מציאות שהאישה חופשייה לעשות כרצונה, כגון האבא מת והיא לא צריכה לשמש, כמו שאומר שם המשנה אומרת, או כמו כל הדברים האחרים שהבאנו, כל המשכמים שהבאנו, חופשייה לעשות כרצונה. מה נפקמינה? כמובן כשאמר לה, או שתביא לי שקל, או שלא תשתי יין כל ימי חיי, היא יכולה לתת לו שקל ולעשות כרצונה. האישה הזאת לקחת אישה משופררת, וזה בהחלט מספיק טוב, והבאנו כמובן עוד נפקמינה אחרת שם, אם אתם זוכרים, על מנת שלא תלכי לבית אביו, אביך כל ימי חיי. כן? לא חופשייה. היא לעולם לא תיכנס, לא תוכל להיכנס לבית אביה, כי אחרי שהוא ימות, זה לא יהיה בית אביה. לעומת זאת, לפי דברנו, הלכנו באיזשהו כיוון אחר. בעיקר הלכם הנפקמינות, בעיקר הנפקמינה של הזמן הזה של 1500 שנה. תנאי מצאת עצמו. זה דבר שמחליש את הבית. תנאי זה איזשהו עניין אנוכי, יצאתי לשטן כי ירדת הדרך לנגדו. תנאי זה איזשהו מחליש בבית. תנאי נצחי מחליש את הגט. תנאי שאיננו נצחי אולי מחליש, אבל אני יכול להתמודד. אני יכול להתמודד. זאת פחות או יותר השאלה הקיימת. כן, כמעט כל רגע נפלט מהפה שלי איזושהי אמירה פוליטית לגבי למי הארץ הזאת יום אחד תהיה. השאלה היא כזאת, מי שמאמין שיפצר כאן איזשהו מצב לנצח של שני עמים, אתה פועל בדרך אחד. מי שמאמין שיום אחד המציאות הזאת תשתנה, פועל כבר עכשיו בצורה. וגם אם זה יהיה בעוד 400 שנה. שוב, תנאי נצחי מחליש את זה. תנאי שאיננו נצחי, הגט יכול להתקבל. ואז גם אם התנאי הוא ל-1500 שנה, זה לא תנאי נצחי, מבחינתי הגט לא. ואז אני לא צריך לחפש 70 שנה, 120 שנה, כל מיני פיקולים כאלה, או אני יודע מה, וכו' וכו' וכו', או נתת דברים לשורים, או, ואני גם לא צריך לחפש כמובן את מי? את צריך בת השם. אני לא יודע, לא. זה היה חלקו הראשון של השיעור. חלקו השני של השיעור, למדנו שרבנן זה רבנן סבורי, זה הדבר העיקרי שלנו, אבל לעניין שלנו מה עוד למדנו? למדנו שתי אפשרויות להבין את שיטתם של רבנן סבורי בנושא הזה, מדוע מותו של הבעל מגרע את קיומו של הבעל. קודם כל חקרנו בשאלה, מה זה תנאי? האם זה מגדיר את רצון המקנה? ואז אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה בכל דבריהם של רבנן סבורי, או שתנאי בישות עצמאית שחידשה התורה, אלא מה שאני מצאתי, ישות עצמאית, תנאי שיש לו איזה מנוע שלוקף אותה מאחור, האישיות של הבעל. ברגע שמת הבעל, יצטמק התנאי, יצטמק כוחו שלו. וכמובן פתרונו הנועז ביותר, עם הרבה מאוד נפקמינות של אבני מילואים, שבא וטוען את המענה הבאה. חילול התנאי נעשה עכשיו. חילול התנאי שנעשה עכשיו צריך לחדש את זיקת הנישואים. אי אפשר לחדש זיקת נישואים עם בעל מת. אבל אילו זה נאמר היה צריך לבטל את הנישואים כמו בתנאי של קידושים, זה דבר שניתן לעשות עולם אחרי מותו של הבעל, ויש שם עוד שלוש נפקמינות שלא דיברנו עליהן, וזה פחות או יותר הדברים שאמרנו עד כאן. תודה רבה.
Thank you. Maybe it'll be a 3 and a 3. Thank you. Thank you.